מם כבר? פרק מם. פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. מה זה אומר? שמשה הוא זה שמקים את המשכן. עכשיו, זה שמשה מקים את המשכן זה לא דבר טריוויאלי, כי לכאורה מי שהיה צריך להקים את המשכן זה הכהנים. אבל בשביל מי המשכן קיים? בשביל הכהנים. עכשיו, זה לא רק שהוא מקים, הוא גם עושה את כל העבודה. הבא נראה. ושמת שם את ארון העדות וסקות על הארון את הפרוכת. אגב, זה לא פשוט להקים את המשכן, אדם לבד, איך מקים את המשכן? יודעים כמה שוקל הרי כל קרש, אמרנו טון וחצי. מה? כתוב, תקים. אין מניעה לומר את זה, שתדאג לזה שזה יקום, אבל עצם זה שהסגנון הוא לשון יחיד, זה אומר שכאילו הוא מקים לבד. לכן המדרשים מספרים שמשה היה נוגע בקרש, והקרש היה קם לבד. רק שנראה כאילו שמשה עשה את זה. כלומר, זה נקרא סיעתא דשמיא. שזה המאפיין, כל ענייני המקדש. שהאדם פועל מלמטה ומלמעלה משלימים. ושמת שם את ארון העדות וסקות על הארון את הפרוכת, והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה, והעלית את נרותיה, ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים, ושמת את לחצר סביב, ונתת את מסך שער החצר ואת שבין המשכה, ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש, ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח, והיה מזבח קודש קדשים, ומשכת את הכיור ואת קנו, וקידשת אותו, והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ואחצת אותם במים, ולבשתם, ולבשת את אהרון ובגדי הקודש, ושכת אותו וקידשת אותו וכיהן לי, ואת בניו תקריב, ולבשת אותם כותונות ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם, וכיהנו לי, והייתה להיות להם מושכתם מכונת עולם דורותם, ויעש משה ככל אשר ציווה השם אותו כנעשה. טוב, אז מדוע אם כן משה הוא זה שעושה את כל העבודה הזאת? ההסבר הוא פשוט, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, אנחנו חזרנו על זה מספר פעמים, שתורת אהרון, כלומר תורת הכהונה, חייבת להיות משועבדת ביסודה לתורת משה. כן, כי הרי תורת הכהונה היא באה לחפר, הכפרה איננה ראשונית בעבודת השם, אלא מה שראשוני זה קודם כל קרבת אלוהים. לכן מצאנו גם בקורבנות שני ביטויים. הביטוי הראשון זה קורבן, ולפעמים קוראים לו כפרה. קורבן זה מלשון קרבה, זה להתקרב. זאת אומרת, הקורבן בא לבטא את העובדה שאני מתקרב אל השם, בלי כל קשר לצורך בכפרה על חטא. אם יש גם חטא, אז יש גם כפרה. אז זה הסיבה שמשה, בתור נציג קרבת האלוהים הלכתחילי, הוא זה שפועל את כל המשכן, ואחר כך מזמין את הכהונה. בסדר? כן, זה ברור. דיברנו על זה גם בכמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה בהם דיינו. איך זה מסתיים? אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. עכשיו, למה צריך לבנות בית המקדש? לא כתוב למה, נכון? ברשימה הזאת, בנה לנו בית המקדש. אחר כך, על אחת, כמה וכמה, טובה, כפולה, מכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם, והרג בחורם וכו' וכו', והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לכפר על עוונותינו.
נכון?
מה?
בית הבחירה ולא בית המקדש.
למה נקרא בית הבחירה ולא בית המקדש? כי זה מקום אשר יבחר השם מכל שבטיך. עכשיו, יש הבדל בין מקדש לבחירה. מקדש זה כאשר אנחנו קדושים, אז אנחנו קוראים למקום מקדש. כאשר אנחנו לא כל כך קדושים, אז הקדוש ברוך הוא בוחר במקומנו. בחירה. לכן באמת בפעם השנייה, בנוסח הספרדי יש הבדל. בנוסח האשכנזי אין שום הבדל. בשניהם כתוב בית הבחירה. אבל בנוסח הספרדי, ברשימה הראשונה כתוב בית המקדש, ברשימה השנייה כתוב בית הבחירה, לחפר על עוונותינו. זה ההבדל הזה נמצא אצל כולם. זאת אומרת שלחפר על עוונותינו זה מה שקורה הלכה למעשה, כי יש לנו הלכה למעשה עוונות שצריך לחפר עליהן. אבל לכתחילה אתה לא אמור להיות עם עוונות, ולכן תורת משה, שהיא בלי עוונות, קודמת לתורת אהרון, שהיא באה לחפר על העוונות. עד כאן זה ברור? כן.
אפשר...
אל תפחד. כן.
אפשר להגיד משה מייצג את הסגולה
והארון
את הבחירה?
אפשר לומר, כן, שמשה והארון זה כנגד סגולה ובחירה. זה בהחלט מתאים למה שאנחנו מדברים עליו. אם כי, זה לא בדיוק אותו דבר. כי משה מתאר אדם שבצד הבחירה שלו מואר באור הסגולה. ולכן הוא לא חוטא. בסדר? או לפי איך שהסברנו לפני כן, משה מדבר על אדם שנשלט על ידי השכל, ואילו אהרון אדם שנשלט על ידי הדמיון. אז יש דמיון של קודש, אבל יש דמיון של טומאה. אז מי שנפל לתוך דמיון של טומאה זקוק לדמיון של קודש באופן, כאלטרנטיבה לדמיון הקודם שלו. טוב, ויהי בחודש הראשון, אני קורא פסוק י' ז', ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד החודש, הוקם המשכן. ויקם משה את המשכן. ויתן את אדנה, ויישם את קרשה, ויתן את בריחה, ויקם את עמודיו. זה הפעם הקמה שחוזרים על כל הסיפור הזה? השביעית. הפעם השביעית שמספרים את רשימת כל כלי המשכן. פעם השביעית.
אמרנו למה זה?
אמרנו למה זה. ודאי שאמרנו למה זה. ויפרוס את האוהל על המשכן, ויישם את מרסי האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה השם את משה, ויקח וייתן את העדות אל הארון, ויישם את הבדים על הארון, וייתן את הכפורת על הארון מלמעלה. אגב, יכולת גם לשאול, זה לא אסור לשאול, ומה אמרנו, אבל לא שאלת. ויבא את הארון אל המשכן, ויישם את פרוכת המסך.
למה אמרנו?
למה אמרנו?
למה
אמרנו? כי צריך לומר. זאת אומרת, זה בשביל זה אני מלמד תורה. אולי תתכוון מה אמרנו. מה אמרנו? אמרנו שזה בגלל שמעשה בראשית חוזר על עצמו במשכן. כלומר, מעשה בראשית שנעשה בשבעה ימים, כלומר, יש שבעה שכבות, אפשר לומר, שבע שכבות של מהות במעשה בראשית, השבע שכבות האלה חוזרות על עצמן בתוך המקדש בצורה כפולה. ולכן מצאנו גם שיש 19 פעמים כאשר, 18 פעמים יותר נכון, כאשר ציווה השם את משה, כי זה הכפלה של 9 מאמרות הגלויות, נכון? זה דיברנו בשיעורים הקודמים, שיש 9 מאמרות שנגלו אלינו מבריאת העולם, המאמר הראשון בראשית לא גלוי, אז יש לנו רק 9 מאמרות של ויומר אלוהים, כיוון שהמשכן הוא תגובה, כן, מצד הנברא לפנייה האלוהית, אז יש כפילות, 9 כפול 2 זה יוצא 18, לכן כתוב 18 פעמים, כאשר ציווה השם את משה. והדבר הזה מודגש בחלק מן העדות, יש מנהג לשנות את המנגינה, כשמגיעים למילים, כאשר ציווה השם את משה, משנים את המנגינה. מדוע? כי רוצים לציין שיש פה משהו מיוחד, שזה חוזר למעשה בראשית. כן. ואמרנו גם שיש עוד פעם אחת 19 שהיא לא בדיוק, כן? כאשר ציווה השם את משה, אלא והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן, עשו ויברך אותם משה. זה כנגד ברכת המינים שבתפילת 18, שהיא 19, כן. טוב, ויישם את המנורה באוהל מועד, נוכח השולחן, על ירך המשכן נגבה, ויהיה על הנרות לפני השם, כאשר ציווה השם את משה, ויישם את מזרח זהב, באוהל מועד לפני הפרוכת, והגדר עליו כתורת סמים, כאשר ציווה השם את משה. עכשיו שימו לב שפה, גם בפסוק כף ג' וגם בפסוק כף ה' וגם בפסוק כף ז', משה עושה עבודות בלתי רגילות. מה הוא עושה? שימו לב. עוד פעם, פסוק כף ג' ויערוך עליו ערך לחם לפני השם. מי ערך? בפשוט זה משה. אפשר להגיד שזה הכהן כאשר ציווה של משה, אבל בפשוט זה משה. וגם כתוב פסוק כ"ה, ויעל הנרות לפני השם. לכאורה זה הכהן צריך לעשות את זה. כמו כן גם פסוק הזין, והיה כתר עליו כתורי צמים, כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, פה משה ממלא תפקיד של כהן גדול. ולא עוד, אלא שהוא עושה דבר מאוד תמוע. שמתם לב שהוא הקטיר את הכתורת, והוא עוד לא הקריב את קורבן התמיד. הרי לפי ההלכה, אסור להקטיר את הכתורת, לפני שמקריבים את כתורת התמ... את... את... את קורבן התמיד. מה? נכון, אתה צודק, אבל עכשיו הוא מלא את כל הפונקציות. כלומר, כאילו כל הכהונה מתחילה, דיברנו גם שצריך לשלב את כוחו של אהרון עם כוחו של משה. זה אחד הלקחים שלמדנו מחטא העגל, נכון? שאי אפשר להשאיר את תורת משה לבדה ותורת אהרון לבדה. חייבים לשלב. אז חלק מהשילוב זה לקיחת האחריות של משה על עבודת כהן גדול. כולל הקטרת הקטורת. אבל דבר פה תמוע מאוד, הוא פועל נגד ההלכה. לא רק שהוא... אגב, הוא עושה פה כמה בעיות. א', הוא כהן גדול, בעוד שהוא לא כהן גדול. ב', אין לו בגדי כהונה. כהן ששירת בלא בגדים, עבודתו פסולה. שלא לדבר על זה שהוא מקטיר את הקטורת לפני שהוא מקריב את קורבן התמיד. מה קרה פה? הכל, כן. צריך קודם כל, דבר הראשון שעושים בעבודת המקדש זה קודם כל קורבן התמיד. אסור לעשות שום דבר אחר לפני כן. פתאום משה פה מקטיר את הכל לפני. אפילו עדיין המזבח עוד לא קיים, שמתם לב. כן? תקלו אחר כך, פסוק כ"ח. וישם את מסך הפתח למשכן ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד. ויעל עליו את העולה ואת המנחה כאשר ציווה השם את משה. איזה עולה ומנחה? קורבן התמיד. נכון? אז פה משה עושה את ההפך הגמור ממה שצריך לעשות. נכון? פשוט מאוד, אמרו רבותינו, מכאן שאהבה מקלקלת את השורה. שורה זה מה שמסודר. חבר'ה, לא יוצאים מהשורה. אבל יש אהבה. כן? יש אפילו, איך קוראים לזה, השיר הזה על כל החיילים הולכים...
רק חיים
כשלי. כן, חיים כשלי, כן? חיים כשלי, הוא רק הוא היחיד שיודע שצריך לפנות שמאלה וזה. אז יש פה איזה ביטוי כזה שכשדבר הוא בראשיתו הוא נעשה שלא לפי הסדר. זה חשוב, זה האהבה מקלקלת את השורה. וזה גם מסביר מה שקרה באותו יום. אגב, יש פה איזה קטסטרופה שקרתה באותו יום שלא מתוארת כאן. כן, באותו יום מתו נדב ואביהו, שני הבנים של אהרון, גם כן מפני שאהבה קלקלה את השורה. מה?
אהבה יתרה,
כן, בסדר. לא, אהבה, אהבה. נשב, לא. שמה הייתה? כן, נכון, אהבה, לא כתוב יתרה. אהבה, אהבה מקלקלת. מה זה אהבה? אהבה זה מה שאין גבולות. כן, מה אתה אומר?
אם ככה, למה הם מתו והוא?
כי הם היו גדולים ממנו. אתה שואל, למה הם מתו והוא לא? אז זה כתוב בפרשת שמי, יש תשובה לזה. רש"י מביא שמה. שהם היו גדולים ממנו.
רק מפני זה?
כן, אז הם זכו למה שהוא לא זכה. כן, זה כשנגיע לפרשת שמיני, בעזרת השם, נדון בזה. טוב. מי נדע. וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, וייתן שם מים... אבל זה כלל גדול, תראו, זה פה נראה כאיזה וורט, כן? אהבה מקלקלת את השורה. יש פה דברים עמוקים ביותר. כן, הנה, כן כתוב, גם בני אהרון קלקלו את השורה מאהבה ונענשו, מדוע? הנה, ככה שואלים פה באינטרנט. כן, מה?
אבל למה רש בכלל לא מתייחס לזה?
רגע, קודם כל, על השאלה, יש פה שאלה באינטרנט. גם בני אהרון קלקלו את השורה מאהבה ונענשו, מדוע? תשובה, גם בני אהרון קלקלו את השורה מאהבה ולא נענשו, אבל מתו. הם רצו למות. כן, כתוב בקורבתם לפני השם וימותו. עכשיו, האם זה בסדר שהם רצו למות? זה כבר שאלה שנצטרך לדון עליה. כן, כשנגיע לפרשת שמיני. אבל אם תחפשו טוב טוב בכל התורה שבכתב, לא כתוב בשום מקום שנדב ואביהו חטאו. לא כתוב שהם חטאו.
אבל זה לא בכתב.
משתמע מה שאתה רוצה. זה כבר עניין של הסברה סובייקטיבית. לי יש כמה פסוקים שמראים להפך. מי אמר שזה היה חטא להיכנס שפויי יין? כי אחרי זה נאסר. נו, אז תעשה קצת תרגיל בלוגיקה. אם זה נאסר לפני, סימן שהיה מותר לפני.
אבל בצד, כאילו, זה
יש בזה משהו, נכון? אז אפשר לקשור את זה. זאת אומרת, מה שרוצה לומר כאן, שאהבה מקלקלת השורה, יש פה איזה סוד. שאנחנו רואים שמעשים גדולים בתחילתם נעשים שלא לפי הסדר. זה קצת מסוכן האמירה הזאת, כי אז זה נותן לגיטימציה לחטא, לרע וכו'. כן? יש כאלה שניצלו את זה, היו כתות בעם ישראל שניצלו את הרעיון הזה, ואמרו שצריך לעשות עבירות לכתחילה כדי להתחיל מעשים גדולים. וטעותם הייתה זה שהם לא הבינו שזה הקדוש ברוך הוא מסדר את זה בעצמו. כלומר, כמו שפעם אמר הרב שלמה אבינר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. זאת אומרת, אל תדאג, יש כבר מי שיטפל בזה. כן? אבל זה נכון שהצדיק, הוא מתבונן בנעשה בעולם, כולל הקלקולים שבו, כי הוא רואה את זה בבחינת קליפה הקודמת לפרי. כן? שלפעמים בדרך לבניית משהו, יש משהו שנהרס. זה אגב גם מה שכתוב ברב קוק, כן? שכאשר הצדיקים רואים את כל ההריסה שנעשית, אז יש להם לב נחמץ מצד אחד ושמחה פנימית מצד שני. כי הם יודעים שמתוך ההריסה הזאת נבנה עולם יותר עליון. כתוב במדרש 8 חטאים שחטאו בני אהרון. לא נשאו נשים וכו'. איך זה מתיישב עם דברי הרב? תשובה. כל 8 החטאים שמנויים במדרש אינם חטאים. אם תסתכלו, תראו שאינם חטאים. תבדקו היטב היטב אחד אחרי השני. כן, בבקשה. אבל חוץ מזה אני אמרתי שהמילה חטא לא מופיעה בתורה שבכתב. נא לדייק. כן.
אין הסבר אחר חוץ מהעברה בקטע שובה? למה הוא שעשה את זה? למה הוא ידעת
לחוץ? זה בדיוק מה שזה אומר. שדבר בראשיתו מופיע שלא לפי הסדר.
על פי מה
שהשם
ציווה אותו או על פי דעתו?
האם זה על פי מה שהשם ציווה אותו על פי דעתו? מן הסתם שזה על פי מה שהשם ציווה אותו, הרי מה ראינו בפרק הקודם? שהשם אמר לו, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אבל צריך לדעת שדעת משה ודעת הקדוש ברוך הוא זה פחות או יותר אותו דבר. כיוונה דעתו של משה לדעת המקום. משה, המקובלים אומרים בסוד הדעת. טוב.
אבל למה דעת אבל בסדר, באי סדר הזה?
באי סדר הזה. למה? כי הולכים מן הפנימי אל החיצון. הרי מה זה קורבן התמיד קודם? קורבן התמיד קרב במזבח החיצון. אחר כך נכנסים פנימה. כן, כתורת ונרות וכו'. אז, כי זה מה שפוגשים תחילה, עד שנכנסים פנימה. אבל משה הוא בא מהטהרה היותר יסודית. אז אצלו אין צורך בכל הסדרים. כלומר, כל הסדרים שיש בעולם, זה בשביל מי שנמצא מחוץ לפנימה. אז הוא זקוק כל מיני סידורים כדי להיכנס פנימה, אבל הוא לא צריך.
למה השולחן הוא הכי
פנימי? אה? לא, לא השולחן. לא, הוא התחיל עם ארון העדות. כן, הוא התחיל עם ארון העדות, אחרי זה עשה כל הסדר. טוב. פסוק למד. כן? וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ויתן שמה מים לרוחצה, ורחצו ממנו. משה ואהרון ובניו את ידיהם את רגליהם בבואם אל אוהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר ציווה השם את משה. ויקם את החצר סביב למשכן אל המזבח וייתן את מסך שער אחד. אגב, פה זה שמשה צריך לרחוץ זה חידוש גדול. כן? כתוב בפסוק למד א' ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. זה שאהרון ובניו רוחצים את ידיהם את רגליהם אני מבין. לכאורה במקדש של משה, לפי מה שאמרנו פרשת תרומה, לא היה צריך בכלל שמשה ירחץ את רגליו. אין כיור, נכון? אלא שפה, שוב, זה התחדשות, זה המוכנות של משה להשתלב בתורת אהרון.
אבל זה המקדש זמני.
אז מה אם זה המקדש זמני? זה נכון, זה המקדש זמני. מה הבעיה? זה היה המקדש זמני, אתה צודק. טוב, כן. לא, אהרון משתלב בחוטא. אהרון עצמו לא חוטא. ומשה מאמץ מרכיבים של תורת אהרון, אף על פי שהוא עצמו לא צריך אותם. או, טוב. פסוק למד ג' ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שערי החצר ויחל משה את המלאכה. טוב, עד כאן בעצם בניית המשכן. עכשיו, כל בניית המשכן, בשביל מה זה? בשביל 4 פסוקים האחרונים של ספר שמות, נכון? או 5. כן, בשביל חמשת הפסוקים האחרונים של ספר שמות, בשביל השראת השכינה. בלי זה, לא שר בכלל לדבר על כל העבודה הזאת. יוצא לפי זה, שכל ספר שמות אין לו משמעות, אלא מכוחן של הפסוקים האחרונים, שבה יש תיאור של השראת השכינה בישראל. עד כאן זה ברור מה שאני אומר. כן. אגב, איך הסתיים ספר בראשית? מה, ספר בראשית איך הסתיים?
שלום,
כך כתוב בספר בראשית. שהם עשו שלום ביניהם, הם עשו שלום ביניהם, אתה צודק. אני מחפש מהם המילים האחרונות. וישם בארון במצרים. כלומר, כששמים מישהו בארון, זה סימן שהוא סיים את החיים, נכון? כלומר, עד עכשיו זה היה חי, עכשיו שמים בארון. עכשיו, איך מסתיים ספר שמות? שמים את הלוחות בארון העדות, ואז השכינה שורה. כלומר, אנחנו רואים שבסיומו של ספר שמות, וסיומו של ספר בראשית הוא סיום דומה. מדוע? אתם זוכרים איך שלמדנו את המבנה של חומשי התורה. אתם זוכרים איך שציירנו את זה, נכון?
לא.
מה, לא זוכרים? אוי ואבוי.
מה?
לא זוכר, שמעתי את זה. אוי ואבוי. טוב, אז אני צריך לחזור על זה בקצרה. אם היינו צריכים לצייר בציור אחד את ספר בראשית, היינו מציירים אותו בתור חץ שיורד ממעלה למטה. כי הרי מי הפועל שם? הפועל זה הקדוש ברוך הוא. הוא בורא את העולם, מתוך שהוא בורא את העולם הוא בורא את האדם, מתוך שהוא בורא את האדם הוא בורא את האבות, מתוך שהוא בורא את האבות הוא בורא את עם ישראל. בעצם אפשר לומר, הפעיל העיקרי בספר בראשית זה ריבונו של עולם, והשאר הם במידה מסוימת קצת בובות בתוך המהלך הזה. עכשיו, אם אנחנו נצייר את ספר שמות, איך נצייר אותו? אותו דבר. גם כן, חץ שבא ממעלה למטה. מה?
עם עובד?
לא, העם לא עושה שום דבר. זה גם כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, כל מה שקורה בשעבוד מצרים ויציאת מצרים ומתן תורה ובניית המשכן, אפשר לומר במידה מסוימת, זה הכל גם כן פעולה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה, ומה, מה?
כל מה שמוסר בניית המשכן זה לא פעולה של הקדוש ברוך הוא, זה ציווי, אבל בסופו של דבר בני אדם עושים את זה.
כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, בסופו של דבר, האימפולס העיקרי הוא של ריבונו של עולם. ולכן אפשר לומר, ספר בראשית וספר שמות דומים זה לזה. אתם זוכרים בוודאי איך שקראו לספר שמות בימי קדם. אני הבאתי מקור לזה, נראה בשאילתות דרב החי גאון, שפעם היו קוראים לספר שמות בשם ספר שני. למה? וכי הוא שני לראשון, אז גם ויקרא תקרא לו ספר שלישי. אז נאמר את זה אחרת, זה ספר בראשית ב'. כמו שיש בראשית א', יש בראשית ב'. כמו שיש, להבדיל בחלוקה הנוצרית, כן? שמואל א', שמואל ב'. אז כאילו שיש לנו שני ספרי בראשית, ספר בראשית הראשון, ספר בראשית השני. ולכן גם ראינו שיש הקבלה בין מעשה בראשית לבין כל מה שקורה במצרים. למשל, כשמשה נולד, מה כתוב? ותרא אותו, כי טוב הוא. כן? אז ותראה אותו כי טוב הוא, מה אומר רש"י? שנתמלא הבית אורה. איפה מצאנו כי טוב? גם כן בתורה. וירא אלוהים את האור כי טוב. גם אנחנו רואים חזרה על פרשת נוח. כן? כל הבן הילוד, היה אורה תשליחו. זה מבול. אבל יש אחד שמצילים אותו בטבע. זה נוח. ברור? וראינו שכל העשר מכות ועשרת הדיברות הם חזרה על עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. כלומר, הכל חוזר. במילים אחרות, יש הקבלה בין בראשית לשמות, אבל יש הבדל בכל זאת. מה עשו, איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בעשרה מאמרות, נכון? מה עשו המאמרות האלה לקדוש ברוך הוא? העלימו אותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי מאמרו. ואז יש עולם הטבע, שבו אתה יכול להתהלך מתוך תחושה של אוטונומיה מוחלטת, אינך יודע אפילו שיש אלוהים. מה?
הם גילו אותו.
איך אתה יודע שהמאמרות גילו אותו? כי כשאתה נולד בעולם שנברא בעשרה מאמרות, אתה לא רואה את מי שאמר. יש משהו פרדוקסלי, נכון?
כן, אבל מצד שני גם קודם לא היית יכול לראות.
לפני כן לא הייתי בכלל כדי לראות.
נכון.
אבל הוא היה גלוי לעצמו לפחות. מה שאין כן, העולם שבו אני מתהלך, אני מתהלך בעולם מאוד נחמד, יפה מאוד, יש בו פרחים ושושנים, אבל אני לא רואה את ריבונו של עולם. נכון? זאת אומרת שהמאמרות שאמורים לגלות אותו, באופן פרדוקסלי, מסתירים אותו. אכן? זאת אומרת, יש 10 מסכים בין הבורא לנברא. מה? צניעות כזה, כן. אז למה זה טוב? כי ככה לפחות האדם יכול להתפתח, נכון? הציביליזציה המתקדמת, לאט לאט, לפי הקצב של האדם וכו'. הוא לא צריך לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא, לאט לאט. האם המצב הזה הוא נסבל באופן נצחי? לא. זה בלתי נסבל שזה יימשך כך באופן נצחי. ולכן יש צורך בבוא הזמן שמי שמסתתר מאחורי המאמרות, כשהעולם בשל לכך, יסיר את המאמרות, יסיר את המסכים ויגיד קוקו זה אני. נכון? לא, אז הוא לא צריך לבטל את המאמרות, כי אז זה מסוכן מאוד, העולם יתבטל. אבל אפשר לקדוח חורים בתוך המסכים. ואז הקדוש ברוך הוא השתמש במקדחה ועשה 10 חורים. זה 10 המכות. נכון? כלומר, אם אנחנו קוראים את כל ההיסטוריה, את כל בראשית עד מכת בכורות, אנחנו אומרים כך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והסתתר מן האדם, עד שביום מן הימים החליט הקדוש ברוך הוא להתגלות אל בני האדם ובחר באומה מסוימת כדי להתגלות אליה, והיא
מצרים.
כלומר, מצרים היו עם זכות הראשונים, כן? הם היו הראשונים שכאומה זכו להתגלות. וזה הפך אצלם ל10 מכות לפי מצבם המוסרי.
מה הם עשו שהם זכו?
שהם היו השפיץ של התרבות האנושית. מצרים זה היה העולם באותם הימים. טוב, מצרים הייתה העולם. ומי היה מצרים כולה? פרעו. אז פרעו זה קדמת האנושות המקסימלית. הוא הגדול שבפני אדם. ולכן הוא רשאי לקיים דיאלוג ישיר עם מי שאמר והיה העולם, להסביר לו מדוע הוא צריך להתנהג כך וכך, ולוותר למען עם ישראל וכו'. בסדר? כן?
אבל בתוצאה הסופית מי שיצא זה עם ישראל, לא המצרים. מי ש... אנחנו קוראים שם ואנחנו יצאנו. אז מה הם למדו מכל הבית ספר הזה?
מה הם למדו מכל הבית ספר? אז הם פשוט חוסלו על ידי ההתגלות הזאת. זה חיסל אותם.
אז זה לא בשביל המצרים, זה בשבילנו.
לא, זה בשביל המצרים. סליחה. אני, כשאני רוצה לדעת מה כוונת התורה, אני קורא את פסוקי התורה. כידוע, אני יודע שזה קצת מהפכני ולא מקובל, אבל ככה צריך. בתורה אצלי כתוב, בפרק ז' של ספר שמות, פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כן, כלומר, בשלב הזה היינו, הייתי אומר, מריונטה בריבוע. אחר כך, וכשיצאנו ממצרים, שוב זכינו להתגלות הזאת, לא, בעצם בפעם הראשונה זכינו להתגלות הזאת, בדמות 10 הדיברות. בסדר?
רב, אנחנו השפן שיוצא מהכובע.
בדיוק. אנחנו השפן שיוצא מהכובע. הכובע זה מצרים, והשפן זה ישראל.
אבל גם השפן זה ההוכחה שהכוסם
מוכסם. כן, זה מוכיח שכן. נכון. אנחנו השפן. ולכן יש אצלנו בכלל נטייה להיות ראש קטן, כי כולם שפנים כאלה. כן, עכשיו, מה?
לעבוד לא הייתה התגלות לפני מצרים?
לעבוד כאומה לא הייתה התגלות לפני מצרים, כיחיד. כן? יחיד זה לא משנה את העולם. משנה אותו, לא משנה את העולם, הוא מחייב את העולם. זאת אומרת, ההתגלות של הבורא אל בני האדם, היא בעצם מתרחשת בספר שמות. ההתגלות הזאת של מעמד הר סיני, הייתה התגלות נקודתית, בחורב, בהר סיני. אחר כך יש סידור לכך שאותה ההתגלות תתמיד כמוסד קבוע באומה, ולצורך זה צריך לבנות את המשכן. כך מסביר הרמב"ן שבעצם המשכן זה הר סיני מהלך, קבוע בתוך האומה. בסדר? אז כך שיש לנו 10 מאמרות, שנהיו 10 מכות, שנהיו 10 הדיברות, שנהיו 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. כמו כן, אם תשימו לב, יש גם תרי"ג מכות, לפי איך שלמדנו פעם, יש גם תרי"ג מצוות בתוך 10 הדיברות, ויש תרי"ג כלים במקדש. זה חוזר על עצמו. בבקשה.
אמרת שהמצרים
התגלות למצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה למצרים.
נכון.
הקדוש ברוך הוא לא, הרי כאילו, הדמות שלו זה לא עשר מכות, הדמות שלו, האלו אמור להיות אל טוב, הוא אמור להתגלות
הוא אל נפלא, הוא אל טוב.
אז למה הוא מתגלה כמשהו רע?
חוסך שבטו, שונא בנו. אז כשהוא עשה טובה למצרים, שהוא נגלה אליה. כן, בבקשה.
אז עוד לא בעצם מצרים את השיא
התאומה. מה?
עוד לא מצרים את השיא
התאומה. מצרים את השיא התאומה בגלל שזה היה עיכוב החיים. זאת אומרת, צריך להבין מה זה מצרים. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן חופשי או באופן מוכרח?
חופשי.
חופשי. והוא ברא עולם שכולו חוקיות. החירות הולידה את העבדות. והשיא של העבדות הייתה התרבות המצרית. כלומר, אפשר לומר, הדיבור נתקע. איך כתוב בהגדה של פסח? וירד מצרימה, מה אומר רש"י?
על פי הדיבור.
מה אומר ההגדה? כן, אנוס על פי הדיבור. מסבירים המקובלים, הדיבור היה תקוע במצרים. אז יעקב היה צריך לרדת לשם כדי לשחרר אותו. כדי שהפה ייפתח, הפה סך.
אבל זה משחק מכור. כי כבר אברהם התחייב לרדת מצרים, כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדם בידם.
כן, אבל למה צריך לרדת למצרים? בשביל מה? צריך סיבה. הסיבה היא כדי לגאול את האנושות. איך גואלים את האנושות? משתעבדים לה ומשתחררים ממנה.
אבל זה לא מה שנאמר לאברהם.
זה בדיוק מה שנאמר לאברהם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. איזה רכוש גדול? הזהב של מצרים, שישמש בבוא הזמן להשרת השכינה בעולם. כי הרי מה עשו מהזהב הזה? את המשכן. כן.
זה אמרנו פעם שכל המעמד הסיני זה הרי לדיעבד לא לכתחילה. מה היה קורה
לכתחילה? איפה היה... אם לכתחילה, אם לא היה מעמד הר סיני, היה מתגלה במקדש בירושלים. כן, היו נכנסים לארץ ישראל, בונים את המקדש, וגמרנו, שם היה הכל מתגלה. כן? כלומר, כל ההיסטוריה הזאת הלכה לאט מדי. כן, אמרנו, היו עיכובים בגאולה, והיו בשלח ברוך. מה זה בשלח? הוא מגרש אותך. אם הוא צריך לגרש אותך, סימן שיש איזושהי כבדות. והכבדות הזאת גוררת כל מיני דברים שאנחנו נראה אותם עוד מעט. כן? אבל פרעו, אל תשכח, אותיות העפר. העפר זה היסוד הכבד. והיא בשלח פרעו. משהו כבד בזהות שלנו, ובגלל זה יש עיכובים בגאולה, ובגלל זה, למרבה הפלא, המשכן נעשה במדבר. המשכן לא היה צריך לעשות במדבר בכלל. איפה היה צריך לעשות? בארץ ישראל, נכון? כתוב, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם. זה צריך להיות בסוף. כן? אבל הוקדם. הוקדם, שוב, גם הגמרא במסכת כתובות, אומרת, כי אהבה מקלקלת את השורה. כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להתאפק. כן? זה הביטוי שם בגמרא. אמר, מה, אני אחכה עד שתגיעו לארץ ישראל? הלאה, כבר עכשיו. ועשו לי מקדש. כן? עכשיו, יוצא לפי זה שהציור של ספר שמות תומד מאוד לספר בראשית. גם פה הקדוש ברוך הוא מתגלה, וגם פה הקדוש ברוך הוא פועל, פה הקדוש ברוך הוא פועל, רק שפעולתו בבראשית מסתירה אותו, פעולתו בספר שמות מגלה אותו. אבל, יש פה לפי זה דבר עצום, יוצא שהשורש של ספר שמות גבוה מהשורש של ספר בראשית. כי ספר שמות זה מתחיל מהמסך, בראשית זה מתחיל מהמסך ומטה. ספר שמות מגלה את מי שמסתתר מאחורי המסך הזה, נכון? למה שהסימון ייפול? אנחנו לא משתמשים בסימונים, משתמשים בכרטיסים היום. כן, אני חוזר עוד פעם. ספר בראשית מתחיל מהמסך של הבריאה ומטה. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בבראשית. אדרבה, הוא מסתתר. זאת אומרת שהחץ שאתה מצייר כדי לצייר את בראשית, הוא מתחיל מגובה מסוים, מהמסך המבדיל בין הבורא לנברא ומטה. מה שאין כן ספר שמות, שהוא מתחיל מלפני המסך, כי מתגלה שם מי שאמר והיה העולם. בוא נגיד את זה אחרת.
מתגלה בזה שאומר מה לעשות במשכן?
לא, מתגלה בהר סיני, מתגלה במכות. הרי מאיפה מתחיל ספר בראשית? מהאות?
בית.
מאיפה מתחיל שמות? מאלף. אנוכי השם אלוהיך. זה ההתחלה של שמות. קודם כל זה מתחיל בוו, אם כבר. ואלה שמות. ואלה שמות. אבל, אני מתכוון, למהותו של הספר. יש במדרשים, גם בזוהר מובא, באותיות רבי עקיבא, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בא האות תו לפניו, אמר, ברא בי את העולם. כן, כי אני האות תו. תו זה ההתחלה של תורה, וזה 400, וזה הכי כבד כזה. ואז הקדוש ברוך הוא פסל אותה מכל מיני סיבות, באו אותיות שין ורש וקוף וצדיק וכל, וכל פעם הקדוש ברוך הוא מצא סיבה אחרת לפסול את האותיות, עד שהגיעה האות בית. האות בית אמרה, ברא את העולם בי כי אני ברכה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, יאללה, בורים אותך, בך בורים את העולם, שנאמר, בראשית ברא את העולם בי. עמדה האלף בצד, בשקט, כן? נעלבה. נעלבה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, א', א', כשאני נגלה אל בני ישראל, רק בך אני נגלה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת, כביכול, הבית זה המסך שמבדיל בין הבורא לנברא, ובסוף מתגלה הכוונה האמיתית. אז כך שבעצם בשמות, הוא גם כן חץ ממעלה למטה, אבל שמתחיל ממקום גבוה יותר. מה עם ספר ויקרא? זה ממטה למעלה, זה בדיוק הפוך. ויקרא אל משה, בוא! כן? כאילו, יש פה ציפייה של, הנברא, של, ה, של הבורא שהנברא יפנה אליו. זה כל עבודת תורת הכהנים, שהוא ספר ויקרא. זה הפנייה של הנברא אל הבורא אחרי שהבורא פנה אליו.
זה ויקרא אל משה.
ויקרא, אז אם אני קורא למישהו, סימן שהוא צריך לזוז. ויקרא אל משה, מה זה לקרוא למישהו? זה לומר לו, בוא, בוא. זאת אומרת, אני מצפה ממי שאני קראתי לו, שהוא יזיז את עצמו. וכל ספר ויקרא הוא הקרבת הקורבנות, שזה הפנייה של הנברא אל הבורא. זה משהו אחר לגמרי. לכן גם ספר שמות נעצר איפה שהוא נעצר, כי מכאן ואילך מתחיל תהליך שונה של הפנייה מלמעלה, כן.
בכל זאת, רב אמר שישראל זה הראשון שראה שיש קדוש ברוך הוא.
לא, שנגלה אליו השם.
התגלה, כן. אבל הוא בכל זאת נגלה באופן מסתר, בגלל שלעומת זה לעם ישראל, הוא אמר שזה אני. ובמקרה הזה הוא כאילו נגלה אליו עם גלה אני. אני מי שרוצה.
ואתה אומר שב... אתה אומר שבמכות הקדוש ברוך הוא לא נגלה בצורה מפורשת, ואילו בדיברות, כן. תשובה, לא נכון. אלא, בדיברות, רק בדיבר הראשון הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי. מכאן ואילך, זה כבר לא. אותו דבר בעשר המכות, רק במכה האחרונה, אז הקדוש ברוך הוא אומר אני יוצא בתוך מצרים, אני ולא מלאך. זאת אומרת, מכל העשרה יש רק אחד שבו יש התגלות ישירה. רק שבעשר מכות זה ממטה למעלה, בדיברות זה ממעלה למטה. צריך ללמוד פעם את ההקבלה. פעם כתבתי על זה מאמר, לא פורסם עדיין, על ההקבלה הזאת. כן? כן. אבל גם ברבי צדוק מלובלין, נסתכל, יש כמה חלקים בהגדה של פסח שם, שלו, שהוא מסביר את הדברים האלה. כן.
איך אפשר לשים בסקאלה להגיד מה שהיה במגדל בבל, ששהייתה התגלות לכל האנושות?
אתה אומר כן, במגדל בבל הייתה התגלות, אתה צודק. אבל התגלות דווקא בלי אנוכי. זאת התגלות שגרמה גם לשכחה. עכשיו, גם אם אתה יכולת לשאול על המבול, במבול גם כן הייתה התגלות, אבל התגלות שאף אחד לא היה כדי להעיד עליה. כן, מה אתה אומר?
יש איזה תבנית מסוימת של החץ הזאת שחוזרת על עצמה עם ההיסטוריה? כאילו של החמישה חומשי תורה?
כן, חמישה חומשי תהילים. כן, מכוונים. כן, מן הסתם, כן, צריך לחפש. אבל אם כן, יש לנו, אם כן, אם אנחנו עושים ציור, אני חושב שאתם יודעים לעשות את זה לבד, בראשית זה ממעלה למטה, כמו כן שמות, אבל מתחיל ממקום גבוה יותר, ספר שמות, זאת הפנייה ממטה, ספר ויקרא, ממטה למעלה, מים במדבר. ויקרא זה ממטה למעלה.
לא, קורא למעלה, ויקרא אל משה, מלמעלה קורא ללמטה, למשה
שמעלה, ויקרא אל משה. אדם כי יקריב מכן קורבן לשם, בעולת נדבה כתוב מדבר. וכל עבודת הקורבנות עניינה הפנייה של האדם ממטה למעלה. ברור שהוא לא יכול לפנות אם לא נתנו לו איתות שזה לגיטימי. אז אם כן, יש לנו שני חיצים ממעלה למטה, ואחד ממטה למעלה. מה אם במדבר?
לפי
הלוגיקה
הזאת צריך להיות בכיוון ההפוך. זאת אומרת, איפה שבראשית שמות.
על מה אתה כל קיים?
מזה ככה, ככה, ככה? ספר במדבר זה פשוט קו מקוף קו. קו שבור. קו שבור ללא סדר. אנחנו נלמד מה זה אומר, כן? יש צורך בתורה שאיננה לפי הסדר. ויש...
מצד אחד הם הולכים למעלה, ומצד שני...
לא, זה בלבול מוחלט. המדבר זה ההתפרקות של המכונה. כלומר, זה כאילו מוסך. במדבר זה מקום שבו לוקחים כל חלק וחלק של הזהות האנושית והלאומית וכו', ומפרקים את זה. וכל אחד עובר טיפול בפני עצמו. ספר דברים? שני חיצים. אחד ממעלה למטה ואחד ממטה למעלה בו זמן. זה החיבור. יש לזה כל מיני השלכות, אבל זה לא כעת הנושא שלנו. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? כדי שנבין את הפסוקים שאנחנו עומדים לקרוא. כן? הפסוקים שאנחנו עומדים לקרוא הם חשובים ביותר. הם מהווים את התיאור גם של השראת השכינה בישראל, אבל גם ההתחלה של שני ספרים. כלומר, זה מעבר מספר שמות לספר ויקרא ובמדבר כאחד. קודם כל, שאלה קטנה.
איזה פסוקים?
חמשת הפסוקים שאנחנו עומדים לקרוא. כלומר, חמשת הפסוקים האחרונים של ספר שמות, הם בעצם מעבר בין מצד אחד ספר שמות לויקרא, ומצד שני מספר שמות לבמדבר. וזה צריך להבין מדוע, יש לזה הרבה הרבה מה לדבר. אבל שאלה קטנה. מה הפסוק האחרון בתורה? ולכל האותות והמופתים, ולכל היד החזקה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כלומר, לעיני כל ישראל זה סיום התורה, נכון? תזכלו בבקשה בפסוק למד חט. למד חט, כן? כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. אם כן, הסתיימה התורה. נכון? זה מה שכתוב, לא? לעיני כל בית ישראל. אז אם כן, התורה הסתיימה. בעצם באופן אמיתי, כאן צריכה להסתיים התורה. אם שמתם לב, יש עוד שתי מילים שלא קראתי. מה כתוב? בכל מסעיהם, נכון? זאת אומרת, כיוון שהמשכן נעשה לא במקומו, אז עכשיו הוא צריך לנסוע. אז הוא ייסע. בכל מסעיהם, הוא צריך לנסוע. אז בגלל זה, יש לנו עוד ויקרא במדבר דברים. ואז יוצא לפי זה שיש לנו תורה שמתחלקת לשני כיוונים שונים לגמרי. תורה של הבית ותורה של הדרך. איפה תורה של הבית נלמדת? בספר ויקרא. איפה תורת הדרך נלמדת? בספר במדבר. כי אדם יכול לומר, תשמע, תורה, אני מבין מתי הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעמוד בחיובי תורתו. במצב שיציבות. כשהכל בסדר, אני בבית, אני, נגיד, בסדרי החיים הקבועים שלי, שמה אני מחויב בתורה. אבל במצבי משבר, אין לי תורת המשבר. לכן, כדי לפתור את הבעיה הזאת, יש לנו תורת ספר במדבר, שהיא תורת הדרך, שמזמינה את המשברים, כי הדרך מזמינה משברים, ואז יודעים איך להתמודד עם התורה של הדרך. כן, בבקשה.
לא אמרת עכשיו שהתורה הסתיימה פה?
הייתה צריכה להסתיים פה, כן.
לא יש, לא מבעיק חתות הבית.
כלומר, באופן הגיוני, היינו צריכים פה לסיים את ספר שמות, ואת כל ספר ויקרא היינו צריכים לשים בתוך ספר שמות. זאת אומרת, היה צריך להיות, מיד אחרי פרשת תצווה, היה צריך להיכנס שמה כל ספר ויקרא, ורק אחר כך ויקל פקודי. בסדר? ככה היינו צריכים לסדר. העריכה הייתה צריכה להיות אחרת. אבל מכיוון שהבית, כיוון שבית המקדש לא נבנה במקומו הלכתחילי, כלומר, יש עיכוב, יש הבדל בין האידאל לבין המציאות, כלומר, המהלך ההיסטורי, אז יש צורך לספרים ויקרא במדבר. בסדר? עד כאן זה ברור. יוצא לפי זה ששני ספרים יוצאים מהפסוקים האלה. עכשיו, שאלה קטנה. מתי נאמר ספר ויקרא? יותר נכון, באיזה מקום הוא נאמר? בהר סיני, נכון? איפה בהר סיני? לא בראש ההר, אלא הוא נאמר למטה, נכון? באוהל מועד. נכון? כתוב. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד למור. כלומר, מה שעד עכשיו היה בפסגה של ההר, עכשיו מתרחש בתחתית ההר.
זאת אומרת שנבנה משכן ולא ידע עוד מה הולכים לעשות בו?
מה?
זאת אומרת שנבנה משכן ולא
יודע
עוד בכלל
מה הולכים לעשות בו. ודאי שידעו מה שהולכים לעשות בו. כן? מה?
לא, אם אני מבין אותך, אם אני מבין נכון, מה שהרב אומר בעצם, שספר ויקרא רק אחרי שנבנה המשכן, יתברר מה צריך לעשות. יש פה, אתה עולה, חטאת וכדומה.
לכאורה. מצד האמת זה לא ככה. כן? אני אומר, מבחינה סגנונית נראה כאילו שכל הלכות המשכן, כל הלכות הקורבנות נמרו רק אחר כך. אנחנו נראה שזה לא לגמרי נכון, אבל נגיד באופן גלוי זה כך. אגב, איך זה מסתיים ספר ויקרא? גם כן בברית, בארבע חוקותיי, אלה דברי הברית אשר דיבר השם ממשה בהר סיני. נכון? פרשת בהר. אם כן. זאת אומרת, הכל מתרחש במקום קבוע. יש פה שנייה. בספר במדבר, איפה נאמר ספר במדבר?
בדרך.
בדרך? לא יודע, מתי הוא מתחיל? הוא מתחיל בראש חודש יער, נכון?
זה בשנה הבאים.
ספר במדבר? תסתכל בתחילת ספר במדבר, בבקשה. יש לך ספר במדבר? אז אני אקרא לך.
שנה שנית.
אני אקרא לך. אני קורא כאן בספר במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת מארץ מצרים לאמור. כלומר זה קורה 30 יום אחרי ספר ויקרא, אחרי ספר שמות.
כן, פנינו את המדבר.
כלומר חודש אחר כך מתחיל ספר במדבר. אז מתי נאמר ספר ויקרא?
הוא מסופר לא?
במשך חודש. זאת אומרת, מראש חודש ניסן עד סוף חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא אמר את כל ספר ויקרא. כן? ספר במדבר מתחיל באלף ביער. בסדר? עד מתי הוא מסתיים? 40 שנה אחר כך. יותר נכון, 38 שנה אחר כך. הוא ספר שיש לו התחלה ברורה, הסוף שלו זה נמרח כזה, נכון? זאת אומרת, עכשיו, אם מסתכלים בפרשת נשא, שזה גם כן בספר במדבר, חוזרים אחורה אל היום הראשון של חודש ניסן בשנה השנית, ממש ביום שבו פרק מ' נאמר. זאת אומרת שחלק גדול של ספר במדבר הוא מקביל לספר ויקרא מבחינה כרונולוגית. נכון? אגב, יש לציין שספר ויקרא, נגיד, אולי אפילו נאמר קצת יותר זמן, אבל לא עבר את כף א' ביער. כי בכף א' ביער הם נשאו כבר. זאת אומרת, שספר ויקרא, זמן אמירתו היה נורא קצר. חלק מאמירתו מקבילה לאמירת, למסירת ספר במדבר. כך שמבחינת הזמנים, ויקרא ובמדבר נאמרו, לפחות בתחילתם, ביחד. לכן הפסוקים האלה צריכים להיות מעבר אל שני הספרים. יש פה שאלה. חז"ל אומרים שאלמלא חטאו ישראל היה ניתן להם רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע. איך זה מתיישב עם דברי הרב לגבי מסעי המשכן? תשובה. מה שחז"ל אמרו, אלמלא חטאו ישראל, הכוונה חטאו ישראל אחרי ספר דברים. אז היינו מסתפקים בספר יהושע. אבל פה אנחנו מדברים עוד לפני ספר דברים. שגם זה בדיעבד, כל הסיפור הזה. זה שיש כבדות בגאולה שמכריחה לבנות את המשכן בדרך. זה שני דברים שונים. מה? מה לא הבנת?
לא הבנתי למה הספרים
מופיעים. מבחינה כרונולוגית, אנחנו פשוט עכשיו למדנו את הפסוקים. הרי הספר ויקרא נאמר באוהל מועד למרגלות הר סיני. עכשיו, מתי זה התחיל, שיש אוהל מועד למרגלות הר סיני? באלף בניסן, נכון? מתי הם עזבו את המקום? בכף אלף באייר, באותה שנה. זאת אומרת, חודש ו-21 יום. בסדר? זה מה שיש. זה הזמן המקסימלי לאמירת ספר ויקרא. כלומר, פחות מחודשיים נאמר כל הספר. עכשיו, ספר במדבר, אנחנו רואים שהפרשה הראשונה בו נאמרה באלף באייר, והפרשה השנייה בו נאמרה באלף בניסן, רטרואקטיבי, כלומר הולכים בסדר הפוך. אחר כך באלף בניסן, פרשת נשא, כן, זה חופף, ואחר כך זה ממשיך כמובן 38 שנה, עד שמגיעים לפרשת נשא. זאת אומרת, לפחות בתחילתם...
אבל מה אומר בספר במדבר שזה... אתה הוכחת לי משם שמאוהל מועד?
אני מסביר לך שהתאריכים הם תאריכים חופפים לזמן אמירת ספר ויקרא.
כן, אבל נתת לי נימוק במדבר, לויקרא, ולא במדבר.
הסברתי לך, בספר במדבר, הפרשה הראשונה של במדבר, נאמרת באלף באייר של אותה שנה.
מה נאמר שם
בדיוק? הנה, כתוב. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית יצאת מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות, כל זכר ותגיל אותם, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. תפקדו אותם, מציבותם, אתה ואהרון, ואיתכם יהיו איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא, ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם, לרובן, אליצור בן שדיור, לשמעון שלומיאל בן צור ושדאי, ליהודה נחשון אלה מנדב, לישראל נתנה בן צוער, לזבולון אליה בן חילון, לבני יוסף, לאפרים, לישמע בן עמוד, לנשה גמליאל בן פדצור. אבן ימין אבדם לגדוני, דן אחי עזר בן המשדאי, לאשר פגיאל בן אוכלן, לגד אל עשב בן דאוהל, נחתלי אחירה בן עינן, אלה כלו העדה, מסיעה מתות, אבותם, נחשי אלפי ישראל הם, והיקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר ניגעו בשמות, את כל העדה הקילו באחד לחודש השני, והייתי ידידו עם שורותם לבית אבותם, מספר שמות, בן 20 שנה ומעלה לגבותם, כאשר ציווה השם את משה, והפקדם לה סיני, והיו בני ראובן, בכור ישראל, תולדתם, עם משפחות... כל זמן שאתה אומר לי לעצור, אני לא יודע שאתה רוצה שאני אצטרך. מה? שאלת אותי מה כתוב שם, אז אני אומר לך מה כתוב שם.
לא, אני אומר לך מה, איך אתה מסיק? מה כתוב שאתה מסיק ממנו
את החודשים? אז זה מה שכתוב כאן במפורש, שזה היה באחד לחודש השני, בשנה השני. מה זה החודש השני? באחד לחודש השני. בשנה השנית, לצאת אמרת מצרים למור. זה בדיוק הזמן שבו נאמר ספר ויקרא. כמו כן גם בפרשת נשוא, ששם חוזרים למאורעות שבאחד לחודש הראשון, שזה גם כן זמן אמירת ספר ויקרא. בסדר? מסקנה, התאריכים מראים שזמן אמירת תחילת ספר במדבר, זה חופף לזמן אמירת ספר ויקרא. איך זה מסתדר לפני הבנתית? מה הבעיה? מה יש לי ישן? בזמן שנמסר ספר ויקרא, באותה תקופה גם נמסר ספר במדבר. אז זה בדיוק הפוך. ספר ויקרא מדבר על תורת הבית, תורה של מוסד קבוע, דיינו המשכן, לעומת ספר במדבר שמדבר על ההתמודדות עם הדרך.
מתי אבל כל זה נכתב?
מתי כל זה נכתב? הרבה יותר מאוחר. אבל אנחנו לא מדברים על זמן מכירה, כתיבתם.
הרב מעמיד את זה כמעין חלקים. יהיה פה חלק ופה חלק, פה יש חפיפה, פה יש חפיפה
וכדומה. לא, השאלה היא ככה.
כשאנחנו מקבלים את התנ"ך, כשאנחנו מקבלים את התורה כמו שאנחנו קוראים אותה, כן? נדמה לנו שיש איזשהו סדר כזה או אחר. הרב מעמיד פה איזשהו משהו אחר. אז לכאורה בעצם, מתי הדבר הזה נכתב? רק בסוף 40 שנה, אחרי 50 שנה, אחרי 100 שנה, מתי זה בעיית של האנשים?
אני יכול לענות?
כן.
טוב. כל זה נכתב בשנת ה-40. אבל אנחנו לא יודעים עכשיו מתי זה נכתב. אנחנו יודעים מתי זה נאמר. זה נאמר בשנה השנית.
וזה נכתב בשנה ה-40 בסדר מסוים, כי הייתה איזושהי כוונה לכותב, שיבינו שזו תורת הבית וזו תורת הדרך.
יפה. כלומר, זה נכתב בשנת ה-40 לפי סדר מסוים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, את זה תשים בספר שמות, את זה תשים בויקרא, את זה תשים במדבר. עכשיו, אנחנו שואלים מבחינה היסטורית מתי זה נמסר, זה נמסר באותו זמן, באותה תקופה. כן.
הרב אמרתי לפעמיים, אבל פרשת נשוא בספר המדבר, מה התוכן שלה
שמעידה זה שזה... פרשת נשוא, אתה שואל, הנה. כתוב בפרשת נשוא בפרק ז'. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. איפה זה? זה מה שקראנו עכשיו בפקודת. ביום קלות משה להקים את המשכן. וימשך אותו, ויקדש אותו, ואת כל כליו, ואת המזבח, ואת כל כליו, וימשכם, ויקדש אותם, ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם. ואז מביאים משם את קורבנות הנשיאים, נכון?
ומאז עד סוף ספר במדבר זה הכל...
אחר כך זה לוקח 38 שנה. בסדר? עד סוף ספר במדבר. כן. איך
זה שאין מכתב מאוחר בתורה?
לא, זה לא ש... אין מוקדם ומאוחר בתורה, הכוונה שהפרשיות לא מסודרות דווקא לפי הזמן שבו הם ניתנו. אבל אנחנו כן יכולים לדעת מתי הם ניתנו, לפי התאריכים שכתובים בתורה בעצמה. התורה אומרת, זה קרה ביום פלוני, זה קרה ביום אלמוני, אז אתה יודע. רק שזה לא מסודר, בסדר קרונולוגי. בסדר? למשל ספר דברים, כתוב, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש ל-1 לחודש. הועיל משה בירד התורה הזאת. אז הוא אמר את זה בראש חודש שבט, זה כתוב מפורש. של איזה שנה? שנת ה-40, כפי. בסדר? טוב. יוצא לפי זה. הפסוקים האלה, המתארים עכשיו את השראת השכינה בישראל, יהיו בעלי משמעות כפולה. הווה נקרא, בפסוק ל"ד, ויחס הענן את אוהל מועד. איזה ענן? מה? אבל איפה הוא היה ענן עד עכשיו? הוא היה בהר סיני, יפה. הוא עבר מהר סיני אל אוהל מועד. וכבוד השם מלא את המשכן. איך היה נראה הכבוד? לא, אבל איך הוא היה נראה? תסתכלו בבקשה בפרשת משפטים בפרק כף דלת. כף דלת, פסוק י' ז'. או נגיד פסוק ת' ז' אפילו. פסוק ת' ו'. פרק כף דלת, פסוק ת' ו'. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. מזכיר לכם משהו? שהענן, כיסה את המשכן, אותו ענן.
איזה פרק?
פרק כף דלת.
פסוק
ת' ו'. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא את משה ביום השביעי מתוך הענן. ואיך היה נראה כבוד השם? כתוב כאן, הוא מראה כבוד השם כאש. אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל, ויבוא משה בתוך הענן, ויעלה אל ההר. כלומר, הכבוד היה נראה בדמות אש. והוא היה מכוסה בענן. תראו את התוצאה שזה יוצר. אני חושב, עכשיו, מה? הפכים, כן, זה אש וזה מים. הפכים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שוכן איפה שיש אחדות של שתי הקצוות. ידוע, זה אמונת הייחוד.
מה זה אש אוכלת?
מה?
אש אוכלת.
אש אוכלת. זה אש אוכלת. עכשיו, תסתכלו בפרק מ', בבקשה. עוד פעם, פסוק למד ד'. ויחס הענן את אוהל מועד. וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כי שכן עליו הענן, וכבוד השם, שזה היה, ממה זה, איך זה נראה?
אש.
מלא את המשכן. זאת אומרת, האש הייתה ממלאת את כל המשכן כולו. כלומר, בתוך המשכן היה מלא באש, ומעל המשכן היה ענן. האם היא שרפה? אני לא חושב. פסוק למד וב.
כתוב יש אוכלת.
כן, אבל פה לא כתוב שהיא אוכלת. פסוק למד וב. ובהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. עכשיו, שימו לב, פסוק למד ה' בעצם מתאר את מצב ספר ויקרא. ופסוק למד וב מתאר את מצב ספר במדבר. שבו המשכן נוסע.
שאז לכאורה אין השוואת שכינה.
יש.
בלמדבר לכאורה אין.
אם בלמדבר... זו שכינה נוסעת. שכינה נוסעת. כלומר, יש שכינה שוכנת ויש שכינה נוסעת. והיא בנצוע הארון ויאמר משה. פסוק למד זין. ואם לא יהיה עליה ענן ולא יסרו עד יומי על אותו. זה ספר ויקרא. כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו. שזה ספר ויקרא. לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, ספר במדבר. אתם רואים שהפסוקים האלה מכינים אותנו לשני הספרים. עכשיו רק דבר אחד מעניין. מה זה ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל? זאת אומרת, ביום, אם אתה רואה אש דלוקה, זאת אומרת, אם יש מישהו מדליק אש, לא שמים לב, נכון? יביא העיקרון, שרגה בתיהרה מי מהנה. זאת אומרת, אם אתה מדליק אבוקה ביום, זה לא מועיל לכלום, כי האור של השמש כל כך חזק שהאש לא רלוונטית. מתי אתה רואה שיש אש? בלילה. זאת אומרת, האש שהייתה בתוך המשכן הייתה נראית לעיני בני ישראל, כנראה מהסדקים, אני יודע מה, שבין הפרוכת לבין הקרשים. בני ישראל היו מתבוננים, היו רואים שמתוך הענן יש גם אש שבוקעת. בסדר? עכשיו, זאת אומרת שיש, ולכן כתוב, ויש תהיה לילה בו, עד עכשיו דיברו על כבוד השם. למה? כי אתה מדבר במשך היום. אז יש שם האש, רק היא לא מורגשת. היא לא נראית לעיניים. בלילה, האש הזאת גם נראית לעיניים. עכשיו, לכן פה, מכבוד, עברו למילה אש. תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם. זאת אומרת, כיוון שצריך גם להתכונן לספר במדבר. יש רק בעיה אחת קטנה. אם יש אש שממלאת את כל המשכן, איך אפשר להיכנס למשכן הזה?
ולכן אי אפשר.
מה?
אי אפשר.
אז איך משה נכנס?
אז לא, הוא לא נכנס, כתוב.
לא יכול לשלם.
אבל איך הוא נכנס בסוף? ויקרא אל משה. אז חז"ל אמרו שהאש הייתה מתכנסת לבין הקרובים. כלומר, כשהוא קורא למשה, ואז פתאום האש מתכנסת לבין הקרובים. ואז משה יכול היה להיכנס. בסדר? נעשה איזה ריק כזה, כדי שמשה יוכל להיכנס. ודבר אחד ברור כאן, שהאשרת השכינה נעשית על ידי חיבור של מידת הדין ומידת החסד, דיינו, האש והענן, מתוך זה שוכנת השכינה בישראל. ואנחנו מתכוננים עכשיו לשני מהלכים של השכינה, של הקביעות ושל ההליכה. כן, מה אתה רוצה?
אבל בכל זאת, אוכלת.
אוכלת. כאש אוכלת.
אבל היא לא אכלה במשכן
הצבאי. אני רוצה לתת לך תשובה לשאלתך. הבנתי את השאלה. אתה שואל, כתוב אש אוכלת, אז איך היא לא אכלה?
לא, היא לא אכלה.
אתה שואל, איך היא לא אכלה? הרי כתוב שהיא אוכלת, נכון? לא נכון, לא כתוב שהיא אוכלת. כתוב, הוא מראה, כבוד השם, כאש אוכלת. ברור? זה ככה היה נראה, אבל לא שהיא אכלה באמת. בסדר? טוב, עד כאן להיום. בעזרת השם, אנחנו בפעם הבאה, אנחנו נעסוק בתחילת ספר ויקרא. עכשיו, אני לא יודע אם נלמד את כל ספר ויקרא, אבל אני חושב שחשוב ללמוד עד אמצע פרשת שמיני, כי הכל זה השלמה של מהלך אחד. שלום, מזל טוב לסיום ספר שמות.